שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של יהלומים באוויר, פרק 25, שבוע לא מוצלח עבר על כוחותינו, במקרה של מכבי נתניה, כתום זה השחור החדש. אז נדבר היום על המשחק של מכבי נתניה נגד נס ציונה, נדבר על המשחק מול הזהובים מהשכונה, נדבר גם על, על מה, כל מה שמסביב לקבוצה, סגל, מאמנים, וכמובן אנחנו נדבר קצת על המשחקים הבאים. אז בואו נצא לדרך, אני רוצה להגיד שלום לאיתן פלג.
שלום לכולם.
מה שלומך איתן?
אנחנו מקווים לטוב.
מקווים לטוב, זה תמיד טוב. ושלום לברק גרונדמן.
אהלן, שלום, שלום.
מה שלומך ברק?
כן, אופטימיות, אין ברירה.
אופטימיות זה טוב. יצאנו, בואו נתחיל מנס ציונה אפילו. רון, איתן, אני ראיתי אז את הפוסט שלך, שאתה יוצא בגשם, מחיפה הרחוקה, כדי להגיע למשחק. תאר לי מה ראית.
קודם כל הגענו במומנטום טוב, אחרי תקופה טובה, כשהיינו בטוחים שהכל חוזר למסלול והכל מסתדר לנו. לצערי, המשחק היה רע מאוד מבחינתי. כמה דברים שאני זוכר ממנו, אחד זה שהרגשתי שגם אם ישחקו עוד כמה שעות לא יבקיעו גול. אתה לא רואה מצבים, אני לא זוכר את השוער של נס ציונה עוצר איזושהי ביתה מסוכנת, איזה מצב מסוכן, וזה היה מאוד מאוד בולט, לא ראינו איזושהי שיטה, משהו שיכול להוביל למשהו טוב, זה אחד. דבר שני, האדום של אלמוג כהן, עוד אדום מיותר לחלוטין, באמצע המגרש, על שום דבר. אני הייתי מצפה משחקן בניסיון שלו ובחשיבות שלו לקבוצה, להיזהר מהדברים האלה ולהימנע, זה כבר פעם שנייה העונה הזאת, זה עבודה קשה בשבילנו, שאנחנו מתקשים לספוג אותה ולפצות עליה אחר כך, וההפסד היה מיותר מבחינתי, אפשר היה להאשים את המזג אוויר ואת הגשם, מה שהסתבר אחרי כמה ימים שזה לא היה הגורם, וזהו, משחק מאוד מאוד מאכזב מבחינתי.
אני יכול להגיד שאני לא ציפיתי לכדורגל גדול שמה, בגלל המזג אוויר שציינת, אבל גם לא כל כך סביר לי להפסיד לאחרונה בטבלה, במיוחד שאנחנו באים במומנטום כזה. אז דיברת גם על אתה יודע, על אירועים או על מצבים, רק נגיד שבחצי הראשון 9 איומים, מתוכם רק אחד למסגרת, בחצי השני 7 איומים, 0 למסגרת. זאת אומרת, בכל המשחק הזה, מכבי נתניה בעטה למסגרת פעם אחת. לשים בפרופורציות את מה שדיברת עליו.
אנחנו בהתקפה בכלל, אבל בעיקר במשחק הזה, נראים כאילו חסרי לא יודע מה, חסרי ברק, חסרי רעיונות, משהו לא קורה שם. גם כשאתה עוצר ומסתכל אחורה, אתה מבין שהשערים הגיעו. מקריות זה לא המילה הנכונה, אבל מה שנקרא, דברים התחברו. זה לא איזושהי תבנית שעובדת באופן קבוע, ואז אם כן פגע במסגרת או לא פגע, אם זה נכנס או השוער הציל, זה כבר עניין, אתה יודע, הסנטימטר של המזל. הרבה לפני זה אתה מרגיש שמשהו שם לא רץ ולא עובד, למעט רגעים, וזה המשחק שנגד האחרונה, עם המזג אוויר הזה, הייתה תחושה שמי שישים את הגול הראשון, יישאר מאחורה ויקח את הניצחון המגעיל הזה. אנחנו עשינו את זה פעמיים נגד קש ורעננה, נס ציונה עשתה את זה לנו.
התחושה גם השנה שאנחנו לא מצליחים לקום מפיגור. הפעם היחידה שזה קרה זה נגד הפועל כפר סבא, שיצאנו שם בטקו. אבל ברגע שאנחנו חוטפים שער אחד, אנחנו לא יוצאים מזה יותר, וזה מאוד שונה לאופי של נתניה שאני זוכר אותו לאורך השנים. אני זוכר שישבנו בקופסה במגרש האחרון, 2-0 במחצית, ואני אומר לידים ולאשתי, אל תדאגו, אנחנו מנצחים. מסתכלים עליי כמו על שיקור, והסוף ידוע לכולם. זה לא קורה, וזה קרה עוד הרבה פעמים מאז. בעונה הזאת, כשסופגים שער, ההפסד כנראה בדרך.
הלכת קרוב, אתה אומר, דוגמה מהקופסה זה אתמול.
מהעשור הזה.
מהעשור הזה.
כן.
אפרופו, גם פרק העשור עלה, אז אתם מוזמנים להקשיב, יצא פרק ממש כיפי. דיברנו לפני המשחק בעצם, מול הציונה, גם דיברנו על ההגנה. זאת אומרת, לא ספגנו שתי משחקים רצוף. והגענו למשחק הזה, ונכון, בסדר, מזג אוויר והכל, גם השחקנים של נס ציונה שיחקו עם אותו מזג אוויר. והיה מצב, אני זוכר במחצית הראשונה לפחות כמה פעמים, גם הגול, שהם פשוט הביכו אותנו דרך מרכז ההגנה שלנו.
זה הגול מעט מזכיר את הגול השני עם בני יהודה. איזשהו דאבל שם בפינה בקו על המגן, איזושהי טעות בסגירה. הכדור נכנס פנימה ממש לתוך הרחבה, לתוך ה-16, ושם, כן, רכות, כנראה במרכז הרחבה. זה משהו שצריך לדבר עליו או להסתכל עליו באופן יותר רחב של סגל, ושל איך אנחנו מגיעים למצב כזה, כי זה לא מכה בנתניה רכה. יש שם, יש לנו איזושהי בעיה בעמדות האלה, מגן אחד, מגן שני, הבלם, נגיע, נדבר, ופשוט ההגנה שלנו לא עומדת בזה. שוב, ראינו שממסע מחתירה והפועל תל אביב, זה לא האינדיקציה לשער נקי או להגנה, התקפה דורסת.
כל הנושא המגינים הוא קצת תמוע, כלומר, היה ברור שיש לנו בעיה שם, היה ברור. עכשיו, אם יש נקודת אור גדולה בעונה הזאת, זה קרם ג'אבר שקיבלנו אותו משום מקום. כלומר, אף אחד לא דיבר עליו לפני השנה, הוא לא היה איזשהו משהו בתכנון אפילו, דיברו על חבר'ה אחרים. ואם לא הוא, אני לא יודע מה קורה, אבל עדיין המגנים זה כל פעם מלטורים ודברים כאלה, ורוב השערים לדעתי מגיעים מהחולשות האלה שהיריבות למדו אותם. עכשיו, לשים את ויקי עוד בצד ההפוך, זה רק, לדעתי, מחמיר את המצב, זה לא פתרון. אני חושב שזה הדבר הראשון שצריך לפתור אותו בחלון הקרוב.
השאלה לגבי ג'אבר היא באמת, אם, אתה יודע, אם במדבר כל דבר הוא פרח, או כל דבר הוא פרח, לא זוכר את המשפט במדויק.
צריך להגיד שגם אם אנחנו נלך עם הנרטיב הזה, שג'אבר הוא באמת המתנה והשחקן הנהדר והמצטיין על המגרש, ובאמת מהנוער, זה במיקרו. במקרו, אנחנו בונים פה על שחקן נוער, שהוא מדהים, אני לא מדבר עליו, אני מדבר על זה שאף קבוצה לא מגיעה לעונה, כשהיא תופסת מהחולצה שחקן נוער, זורקת אותו למגרש ואומרת לו, שחק. אז יצא טוב, משחק, שניים, שלושה, יש עוד טעויות, יש עוד סגירות, דיברנו גם גול, הדאבל בנס ציונה, גם הגול של עם בני יהודה, אבל בסדר, אוקיי, זה איכשהו מחזיק נורמלי. זה רק מחזק את הטענה שמשהו פה עם המגנים לא עובד. אם בסוף אתה מגיע למחזור 16, כשמגן אחד שלך הוא שמאלי שהוא בעצם ימני, שכבר מראש לא רצית אותו. לא רצית, אלא הבאת לו מחליף או גיבוי, ובצד השני המגן הימני הוא שחקן ששלפת מהנוער. לא שלפת, הוא עלה, אבל שחקן נוער שלא מצופה ממנו.
היה במחנה אימון, אבל
חשוב להגיד. זה מה שאני אומר. הוא לא הבאנו אותו מאמצע משחק של הנוער. הוא עלה בסוף השנה, אחרי שהוא נתן עונה מצוינת בנוער. היה עם הסגל, אבל שוב, הוא במקום 17-18. הגיע לסיטואציה שנאלצת להשתמש בו. אז עם אלה שני המגנים שלך, לא כי הם טובים או לא טובים. משהו בבנייה שלך לא תקין.
עד משמעית. השאלה היא, לפחות לי זה עלה אחרי המשחק מול נס ציונה. בהתחלה שמתי קצת עייפות, או אמרתי, אחרי כל כך הרבה משחקים רצוף, אולי עשינו רוטציה, דיברנו על זה גם לפני טירה, אם אנחנו עולים עם הרכב החזק, לא עולים עם הרכב החזק. ואז הגיע המשחק מול בני יהודה. אמרתי, אוקיי, זה כנראה לא בעיה של עייפות. הבעיה פה היא טיפה יותר עמוקה מזה. איפה נעלם הקישור שלנו? איפה נעלמה האינטנסיביות של בשתי משחקים האחרונים? מה קרה שם?
כל השיטת משחק ואיך שהשחקנים עמדו מול בני יהודה, לדעתי זה היה רע מאוד. כלומר, רוב המשחק, מי שניסה לעשות את המשחק זה בכלל טים אויבך, שכמעט את כל ההתקפות...
אתה מדבר על?
על בני יהודה.
אז בוא רגע, שנייה, לפני okay. שאנחנו קופצים לבני יהודה, אם אנחנו מסתכלים עדיין על נס ציונה, אז אנחנו מסתכלים על זה ששמה אלמוג כן היה מהשלושה מובילים במסירות. זאת אומרת, כן עברנו פחות או יותר דרך המרכז, אבל איכשהו לא הרגשנו את זה.
אני חושב ששם זה מה שאיתן דיבר עליו קודם, הביטחון של לצאת מפיגור. וזה נס ציונה, שהיא אחרונה בתלווה. אם לא מולה, אתה מאמין שתוכל, ונתנו להם שלושה בסיבוב הראשון. אם לא מולה, אתה מאמין שתוכל לחזור, אז מול מי? אבל הייתה תחושה שכאילו שחקנים, עוד פעם הולכים פה למחוזות המיסטיקה, אבל כאילו לא מאמינים בעצמם, לא מאמינים שהם יכולים לעשות, זה כאילו יבוא לנו מאיזה ביתה מרחוק, מאיזה מבצע אישי.
אבל יכול להיות שזה קורה בגלל שאנחנו לא מצליחים ליצור לעצמנו את ההזדמנויות האלה?
בדיוק, ככל שאתה לא מצליח, ככה אתה פחות מאמין, ככה אתה פחות מנסה, מין כדור שלג.
גם אם יורד שלג, כן? לא סביר שניבט לשער, למסגרת פעם אחת מול ציונה.
לא, מזג אוויר זה טיעון צדדי, אפשר לרדת מזה מהר. כן, השאלה היא, אני אומר את זה הפוך, כשאתה בועט בשמש או בשלג פעם אחת למסגרת במשחק שלם, מול מכבי בעטנו יותר, פעם אחת למסגרת, מה הבעיה פה? היריבה, מזג האוויר, משהו פה לא מתפקד, זה אפילו לא ברמה של, אתה יודע, טירה נגדנו בעטו למסגרת יותר, משהו שם התקלקל. עכשיו, בגלל שזה כה מוזר, זה אומר, זה אפילו לא מקצועית בעיניי, זה משהו, אולי הפאניקה שנקלענו ל-1-0, אולי, לא יודע מה, אבל באמת, כשאתה בועט פעם אחת למסגרת מול האחרונה בטבלה, משהו לא עובד ברמה קצת יותר עמוקה מטקטיקה.
לי זה הרגיש שם כמו משחק גביע כזה, שיאללה, כולם עולים, 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 אבל עדיין לא מצליחים לייצר באמת איזה איום מסוים.
שוב, הלחץ של, אוי ובוי, אנחנו חייבים, זה נס ציונה, חייבים 3 נקודות.
לא ראית שיטה, לא ראית איך הכדור אמור להגיע לאזורים המסוכנים. כלומר, לפעמים מפסידים, יש החטאות, זה לא היה שם. כלומר, ממש הרגשה שגם אם ישחקו עוד כמה שעות, זה לא יקרה.
לא היה את הסבלנות ואת הסדר שאתה מצפה מקבוצה. אוקיי, אז בדקה 85-90 זורקים את כולם קדימה ודני בועט. אבל לא היה את זה, לא בדקה 50-60-70. סדר, סבלנות. חבר'ה, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, אנחנו מכבי נתניה, יש לנו שחקנים מתאימים. זה יבוא, שחקו כדורגל. זה לא היה שם.
לגמרי מתחבר לזה.
אני חושב גם שהבעיה יותר הייתה בקישור מאשר בהתקפה, כלומר לא הגיעו בכלל למצבים, וגם החילופים, כשמוציאים קשה, מחסים חלוץ, זה לא תמיד פותר את הבעיה, אלא עושה ההפך.
זה נכון. אני אפילו אגיד כאילו, להפסיד זה חלק מכדורגל, הכל לגיטימי, אבל הדרך, זה לא ככה... לא ככה ציפינו לראות, לפחות במשחק כזה מול נס ציונה. קחו אותי למשחק מול בני יהודה.
המשך ישיר לדעתי, כלומר מבחינת מצבים שיפור קל, אבל לא משהו, לא משחק שוטף. גם אני לא זוכר איזושהי הצלה מדהימה של זובס, של השוער של בני יהודה, לא זוכר דבר כזה. רוב המשחק, אם היית מסתכל על העמידה של השחקנים, זה קו הגנה וקו התקפה, האמצע היה די ריק. אוי בחופך להיות בונה המשחק, כלומר בנתונים הוא מסר 98 מסירות, שזה לדעתי חסר תקדים הנתון הזה, דולב אז אולי 82 מסירות, קרם ג'אבר 84 מסירות, כלומר אתה מבין שהם בעצם עשו גם את התפקיד של הקישור. עכשיו, אויבך בשביל לגוון מדי פעם במסירה ארוכה זה בסדר, אבל בתור שיטת משחק, סבנו מזה כבר לפני הרבה שנים מהשיטה הזאת, זה לא עובד, זה לא עבד בצורה די בולטת, קישור לא תפקד לחלוטין במשחק הזה, לא היה קישור בכלל, ושוב, לא הגענו למצבים בגלל זה.
הרבה פעמים אנחנו מדברים על סתיו פיניש, שהוא צריך לקחת את ההזדמנויות שלו, והוא צריך, ומגיע לו מקום בהרכב, והכל נכון, אבל מה קורה שמגיע דה פקטו, המשחק שאתה אמור לתת פה את הטון, אלמוג בחוץ, יש לך 2 משחקים לפניך, קח את זה, כלום, אחד המשחקים החלשים שלו שאני זוכר.
צריך, אני אגיד נקודה על סתיו ואחרי זה נלך אחורה לבני יהודה, אני זוכר איזה 4-5-6 פעמים שאתה רואה שחקנים, בעיקר את רואי קיאט, שבא עד להויבך או לקרם ג'אבר לקבל את הכדור, כדי להזיז, לפנות את סתיו מלקבל את המסירה הראשונה, הוא מחכה שסתיו יחליף אותו וירוץ קדימה. והתנועה הזאת עם היד של, נו, בוא. 3-4 פעמים של קיאט, וגם המגן מקבל את הכדור, ג'אברו, והוא מסמן לו, בוא, תקדם קדימה. ויכול מאוד להיות שבגלל ההזדמנות ובשביל הלהוכיח הזה, סתיו היה זהיר יותר התקפית, ואמר, התפקיד שלי הוא לשמור, לגרזן את ההגנה.
יכול להיות גם שזה חלק מהתדרוך הטקטי לפני המשחק, בהינתן שזה בני יהודה, וכולנו יודעים מה מתקפות מעבר של בני יהודה שוות, לפחות בעונה שעברה, למדנו גם העונה שזה, לא בסיבוב הקודם, אבל עכשיו, אני דווקא, אחרי ה-15 דקות הראשונות, הייתי אופטימי, אני חייב להגיד, היה פה פתיחה, שכן נראה ששמנו את המשחק מול ציונה בחוץ, וכן נראה שזה היה פלטה חד פעמית, אבל מדקה 15 ואילך, אותו לוגיקה של פאניקה.
צריך להגיד שכל מי שישב ראה את המשחק הזה, ב-15 דקות הראשונות, קודם כל יש נתונים, יש 4 ביתות למסגרת רק ב-15 דקות הראשונות. אתה מסתכל ואתה אומר, זה בא, הנה זה בא. ואז אחרי שהשנייה והשלישית לא נכנסה, אתה אומר לעצמך, אוי ואבוי. כי מי שלא נותן, חוטף. וזה קרה מהר משחשבנו, וזה היה ברור שגם כשבני יהודה ישימו את הראשון, נגמר הסיפור, הם הלכו שם לאט להוציא אוטים בדקה 30 כבר.
לא היה פה כדורגל גדול של בני יהודה, חשוב לציין, זה לא היה פה איזה שחמט או מי יודע מה, היה גול מקרן, והיה שתי גולים מטעויות בהגנה.
הם הגיעו די מנומנמים, הרבע שעה הראשונה, שוב, זה גם לא היה איזה, אנחנו לא באנו ופתאום הכל נפתח לנו ברבע שעה הזאת. הם היו מנומנמים רבע שעה, אנחנו הגענו למצבים, לא היה לנו את מי שישים את הגול הזה, תוך ארבעה מצבים שידחוף את הכדור לרשת, דיון אחר, וכשבני יהודה התעוררה על עצמה, והבינה מה קורה, ובמזל גם קיבלו את הקרן הזאת שנכנסה ב-1-0, אז משם חוזרים עוד פעם לנס ציונה, פאניקה ולחץ, ונס ציונה שנשארה אחורה, כדי לשמור על האחד הזה, אצל בני יהודה זה לא עובד, ככל שהיא נשארת יותר אחורה, ככה יותר סיכוי שאתה תחטוף ומתפרצת. ואני באמת חושב שהבעיה העיקרית של נתניה העונה, זה שאין נהיה דין עם החלוצים, אתה לא רואה מי יבקיע. מלאדה הוא עדיין כנראה טיפה עוד, לא יודע אם בוסר, אבל עוד לא מבושל עד הסוף. ההחלטות שלו לא תמיד נכונות, לא מספיק מהירות ולא חדות. מלמד למעט הצמד המדהים מול הפועל תל אביב, שכנראה הוא היה יוצא מן הכלל, שלא מעיד על הכלל. גם קבלת החלטות, היה שם איזה שתי מתפרצות, שכל אוהד ביציע כבר סימן לו לאן, היה לו ימינה את קניקובסקי, ולעומק לקיאת ולבעות, ועוד נגיעה ועוד נגיעה ועוד נגיעה. בצ'יראי לספסל, גם כשהוא נכנס השנה זה לא פרפקט, זה עובד כי זה בצ'יראי, אבל זה לא פרפקט. ואתה שואל את עצמך מי ישים את הגול. אתה מסתכל אחורה ורואה שהם בתשעה משחקים לא כבשנו השנה. אפס. ובעוד שניים כבשנו ולא הבאנו נקודות. 4-2 מול אשדוד, תיקו נקודה אחת ב-2-2 מול כפר סבא. ומה נשאר לנו? חמישה משחקים שבהם כבשנו וניצחנו. נס ציונה, רעננה, קריית שמונה, הפועל חיפה, חמישה משחקים. אז הבעיה היא שאנחנו לא כובשים. גם אם ההגנה טובה או לא טובה, עם דולב או עם ויקי או המגנים או מה שלא יהיה שם, אתה אמור להיות בכדורגל מסוגל לתת את הגול האחד.
אבל יכול להיות שזה חלק מהסיפור? זאת אומרת, גם שנה שעברה לא כבשנו בצורות. לפני שנתיים כבשנו בצורות. שנה שעברה לא נתנו. הטופ סקורר שלנו, שזה היה בצ'יראי, סיים עם 11 שערים.
והייתה לנו הגנה חזקה. עוד פעם, אני לא רוצה, לא פרסונלית. ההגנה עבדה. הלכה חודשיים וחצי שלא ספגנו גול. בכלום. זה רץ גם בגביה וגם מכבי פתח תקווה, מכבי פתח תקווה בגביה וגם בליגה. חדרה בגביה. לא ספגנו גול. ההגנה הייתה חזקה. ואז האחד הזה של בצ'יראי הספיק לך. היום, ובוא נלך אחורה בדיון, יכול להיות שבגלל זה הפאניקה, כשאתה חוטף אחד, אתה אומר, מאין יבוא עזרי? מאיפה אני עכשיו תוקע את האחד-אחד הזה? ואני מרגיש שאנחנו שני הצדדים בעתים, אחרת לא היינו במצב הזה, אבל זה הביצה והתרנגולת. כשהתקפה שלך לא מסוגלת לתת את האחד, כשאתה חוטף אותו בהגנה חלשה, כשאתה נכנס לפאניקה, אתה לא מבין מאיפה זה יבוא. איתן דיבר על הכדורים, על זה שאוי בחו היחיד ש... לא יודע אם זה לוקח אחריות או מנהל את המשחק. ויש לנו בעיה והיא מאוד ברורה. איתן דיבר על האמצע. דווקא האמצע הוא מבחינה פרסונלית משהו שעוד איכשהו בנוי נורמלי.
בנוי נורמלי, אבל השאלה אם היא מתפקד או לא. ופה אני חושב הבעיה.
יש עוד נקודה. קבוצות, לפעמים המשחק לא זורם, נתקע. יש להם את השערים הקבועים שלהם ממצבים נייחים. קרנות, הנה קיבלנו פה קרן על כלום. חטפנו גול. אנחנו לא מבקיעים ממצבים נייחים. אנחנו לא סיכון בכלל.
זה גם הייתה נקודת חוזקה שנה שעברה.
נכון. לא קרנות, לא ביתות מ-16-20 מטר. זה בכלל לא סיכון. היריב יכול לעשות עבירות איפה שהוא רוצה. אנחנו לא סיכון בכלל. אז כל שער זה כמו מבצע הופך להיות. ואין לנו את הפריבילגיה לשערים יותר קלים. זה לא קורה פשוט. עכשיו, כשאתה רואה את בצ'יראי מתייאש, לא מקבל כדורים, יורד כמעט עד החצי, מבזבז אנרגיות סתם, ואני עדיין חושב שכשהוא נכנס זה נראה אחרת. הוא מהווה איום, הוא לוקח את הכדור, הוא יודע לנער את הבלמים ממנו. כשאתה רואה את קיאד, גם כן, פתאום הוא עובר אחורה לעמדת קשר אחורי, אתה מאבד אותו, כי במשחק בני יהודה, שלוש ביתות לשער, כולן למסגרת. היחידי ש100% למסגרת זה היה רועי קיאט, הוא לא יכול לרדת לעמדת קשר אחורי, אין לו את הפריבילגיה הזאת.
הוא יורד רק מתי שהמשחק תקוע, זה לא איזה הוראה או משהו, רק בשביל להניע כדור.
כן, אבל אנחנו מפסידים שם כוח מקדימה, כשמלמד ביום נוראי, ומלאדה מאוד מאכזב, ואני חושב באופן כללי שהגיע הזמן שהאשכנזי יקבל לפחות אותן דקות, שנראה, הוא מצליח, לא מצליח, הוא נכנס, אתה רואה שהוא משקיע, הוא עושה לפעמים דברים יפים, אבל הוא צריך לקבל עוד דקות לדעתי במצב שנוצר, אז כשכל זה מצטבר, אנחנו מגיעים למצב שאין מספיק מצבים.
רק נגיד שבניגוד למשחק מול ציונה, אז במשחק מול בני יהודה, כן היו הזדמנויות, לא מסוכנות, אבל היו 17 איומים, מתוכם 10 למסגרת. אבל מה באמת סיכן שם את זובס? אתם זוכרים משהו? אני לא זוכר משהו שבאמת התריד יותר על המידה.
ביתות למסגרת, גם הוא, מה שנקרא, לא מתח את עבריו. הוא שלח את עצמו ולקח אותם. לא היה משהו, כי המצבים, וזה גם מזכיר לי על המצבים בנס ציונה, שאחד למסגרת, כי המצבים הם, כמו שאמרת, איתן, מבצע צבאי. זה באמת להגיע, אתה כבר מגיע עם הלשון בחוץ, עם בלם אחד על הגב שלך, והשני, אז אתה הצלחת לייצר איזה ביתה בשביל הסטטיסטיקה. גם אתה לא מאמין שהיא תיכנס. היו איזה שניים של קניקובסקי, שהוא הלך ובעט וראית בביתה עוד לפני שהוא בועט. זה ליוות כדי ליוות, זה בשביל שיהיה עוד מצב. הוא לא באמת חושב שזה ייכנס.
לגמרי, זה היה נראה ככה לפחות גם מבחינת לא יודע, האנרגיות אחרי הגול הראשון, זה כאילו היה נראה, אוקיי, כבר הפסדנו. או משהו בסגנון הזה. אני רגע מתחבר למה שאתה אומר, איתן, לגבי פאטוס, ואני נורא אהבתי איך שהוא נכנס למשחק הזה. אם אני מסתכל על נקודת אור אחת בכל הסיפור הזה, בכל ה-90 דקות האלה, זה האנרגיה של בצ'יראי כשהוא נכנס. נראה שהוא רוצה, ראו שהוא רוצה, גם הלך עודד שחקנים כשהוא נכנס. האמין שאפשר לעשות פה משהו. לא קרה. ונקווה שאנחנו מקבלים אותו באותם אנרגיות גם למשחקים הבאים, שלפחות אולי מהם נוציא משהו. ינואר מתקרב. אפרופו בצ'יראי, והוא לא חתם עדיין על חוזה. מה שאני יודע. סוף השנה שחקן חופשי. מכבי נתניה יכולה להרשות לעצמה לאבד את פאטוס בשלב הזה?
דעתי ממש לא. ממש לא, בשום מחיר, גם במחיר שישחק עד סוף השנה, ואז יעזוב במחיר סמלי או אפילו בחינם. העונה הזאת, אין לנו את הפריבילגיה הזאת לוותר עליו. אני לא יכול לדמיין את ההתקפה בלעדיו, אלא אם כן, מצליחים להנחית פה בינואר משהו לפחות באותו סדר גודל.
אני אחסוך לך, לא מצליחים להנחית בינואר משהו, בטח לא באותו סדר גודל. זה בעיה, אני שמח, דניאל, שאתה ראית את הדברים האלה מבצ'יראי, את הכניסות, את המאמץ, את זה. אני בשלב יחסית מהיר, התחלתי לזהות אצלו עוד פעם את הייאוש, את התסכול. הוא כאילו מסתכל מסביב ואומר, נעימי, ואמרת איתן קודם, הוא רץ עד להגנה לקחת כדור, זה מין כזה, יאללה נו, צחקו כבר. והוא, אני לא יודע, אני דעתי האישיתי שהוא לא נשאר פה בינואר, על אף הרצון שלי להשאיר אותו בכל מחיר, לא בגלל ידיעה כזאת או אחרת, אני פשוט חושב שכבר די הגיע למיצוי פה, ועם סכום דומה מעבר לים או ביבשת הנכונה, למה לא להישאר בישראל בשלב הזה, הוא כבר בסוף הקריירה? לא יודע, אני מסתכל ורואה איך, לא רואה איך הוא משכנע את עצמו להישאר פה עד סוף השנה.
שוב להגיד שאנחנו לא מכירים את הבן אדם אישית.
לא, תיאוריות בלבד, תיאוריות בלבד. יכול להיות שהוא נהנה, מנגב חומוס, הכל בסדר.
זה גם תלוי במועדון, יש לו חוזה עד סוף השנה, כלומר הוא...
זה חד משמעית.
אז אם המועדון יחליט שהוא לוקח את הסיכון הכלכלי ומשאיר אותו, הוא יישאר פה.
בוא נאמר, כרגע גולוברט ואולסק נשארים עד הסוף, בלי לשחק. אז אם הוא ישחק, גם הוא יישאר אולי.
אני לא חושב שאלת קאץ ישחרר אותו, אחרי שיר כזה.
אין לאן ללכת מפה.
השיר חייב להישאר.
אתה תמציא לו איזה, אלא שחקן אחר איתן. דברו איתי על נקודות חיוביות, אם יש כאלה בכלל. מה אתם לוקחים מהמשחק הזה, או מצמד המשחקים?
דממה.
דממה דקה, צרצרים.
אני עדיין, אני מאוד מאוד נהנה לראות את המגן, את קארם ג'אבר. אני כן חושב שהוא ברמה, אני מוכן לספוג גם את הטעויות שלו. כלומר, אני חושב שזה שווה את זה. אבל אני רואה את הביטחון שהוא מקבל, את שפת הגוף שלו ואת ההתנהלות שלו. אני חושב שהרווחנו פה מגן לכמה שנים טובות.
ראית איזה משהו במשחקים האחרונים?
ראיתי גם במשחק בטירה ראיתי את ההתנהלות שלו וגם בשני המשחקים האחרונים. אני לא חושב אני חושב שהוא ממש מגן ברמה לגיטימית לליגת העל ועושה דברים יפים גם בהגנה וגם בהתקפה, ואני אומר שהוא יטעה, הוא צעיר, אבל זה שווה לנו את זה. הוא לא יכול להיות שם לבד, ברור שצריך פה לפחות עוד מגן אחד ברמה, ובוודאי בצד השני חייבים שפתרון מוחלט. לא ברור לי לאן תורג'מן נעלם, שהוא מבחינתי מגן סביר, הוא גם שמאלי, לא יודע למה הוא יושב על הספסל, וויקי משחק שם תעלומה בעיניי. ורואי קיאט במשחק השני, אני אומר שוב, הוא לא היה כוכב שם, אבל הוא רץ, הוא משקיע, הוא בעד שלוש פעמים למסגרת מתוך שלוש הזדמנויות, הוא רק צריך לעשות את זה יותר. מעבר לזה לא ראיתי עוד נקודות אור.
אני נתחיל מלמטה. אני חושב שדני עמוס ששמונה הדר מכל הדיונים האלה, צריך להגיד, לא חטפנו, לדעתי, לא זכור לי עכשיו ב...
לא באשמתו.
שרים באשמתו, בדיוק.
לא, יכל להגיב אולי יותר טוב בגול אין. של זה, אבל זה אבל יכל לה.
רצית להוסיף, אבל גם לא הציל לנו נקודות.
בדיוק.
כן. ובגלל זה אני אומר, שמו נהדר, הוא כאילו ניטרלי, הוא שקוף באירוע הזה. הוא בא נעמד בשער, מה יהיה? אז אוקיי, לכאן ולכאן, אני, נקודה אחת אצלו, שדיברנו על חיוב, נקודה אחת אצלו, ששמתי לב העונה, אתה תמיד מחדד על ההוראות הטקטיות, אני משוכנע שזה בא מהמאמנים, הוא מקבל כדור וזורק אותו למתפרצות מהר מאוד, מה ששנה שעברה לא היה קורה. אני זוכר שכל פעם שהוא קולט כדור, סליחה, כל הקהל בשאגות, והפעם עוד לפני שאתה מספיק לקום ולקלל, הוא כבר מוציא את השחקן.
אנשים עשו קעקוע, דני שחרר שנה שעברה, זה הגיע לרמה הזאת.
הבעיה שהמתפרצות האלה איפשהו מסתרבלות באמצע, והן לא באמת מגיעות, כלומר איפשהו באזור מרכז המגרש, זה איכשהו השחקן לא מוסר טוב, אין התקפה מתפרצת טובה מדני עמוס ועד השער של היריב. לא זוכר מתי ראיתי דבר כזה.
אני אכוון אותך.
הכנה למתפרצת.
טיפה קדימה ממרכז המגרש, לאמצע יותר, מספר 10,
כן.
קבלת החלטות שמה של המתפרצות נתקעות, כן, זה לפעמים גם מלאדה, בדרך כלל המגנים אין להם את התעוזה, אגב, הוראות טקטיות, לרוץ עם המתפרצת הזאת, תגיע עד הסוף ותן גול, בין אם זה קארם או ויקי או מישהו שם, משהו במתפרצות לא עובד, זה עוד כמה נקודות חיוביות,
רק נגיד שהיו 15 התקפות מתפרצות במשחק הזה, מתוכם 2 אולי נוצלו לקדם מצב.
רק אני מדגיש את זה, כשאין לך את השערים הקלים של מתקפות מתפרצות, ואין לך שערים קלים של ביתות נייחות, אתה בבעיה.
11 מול 11, מה שנקרא כדורגל עומד, ואתה צריך ימינה שמאלה למצוא איך אתה דוחף את הכדור לשער. וכשאתה לא גונב, זה סטטיסטיקה שבנויה עליה כל קבוצה שרצה מתפרצות. מי זוכר, אירן לוי, כמה שערים גנבנו עם הביתות מקצה לקצה, מתפרצות, נייחים.
נכון, מתפרצות, הגנה לא מוכנה, הרבה יותר קל להפקיע גול.
החיה, ואם רצינו השנה להיות רעים במובן הטוב, אנחנו טובים במובן הרע בהקשר הזה, אנחנו לא גונבים גולים.
לקחת והפכת.
כן.
ואני לא בעד החזרת אירן לוי לקבוצה, אבל אם השיטה היא שיעמוד מישהו כמו הויבך ואיבד כדורים קדימה, אז יש את אירן לוי שיעשה את זה, ולא הויבך.
אפשר גם לא לבעוט קדימה, ופשוט לעשות מתקפות מתפרצות, כמו שצריך לעשות מתקפות מתפרצות.
שתי נקודות על שחקנים חיוביים. קארם אמרת, אויבך, נדבר על זרים, אז אויבך פה והוא טוב, הוא עושה מה שצריך, או מה שמצופה ממנו, זה לא טניס, אז אי אפשר לשפוט כל אחד באופן פרטני, אני מניח ש...
עזוב שחקנים, דבר איתי אפילו על תופעות. לא משנה, מה אהבת, מה נקודת אור שאתה לוקח איתך מהמשחק הזה?
בכלל, מהצמד הזה, זה שוב אמרנו על רועי קיאט, אני חושב שהוא בא, מתאמץ, עובד, מנסה, וזה משהו שיכול להתפתח טוב, בהקשר של משהו אחר שאמרנו, רון אשכנזי, אני חושב שאם הגענו במגנים שנקרא עד לקצה הסגל, השחקן שעלה השנה מהנוער, ולמגן שישחק בצד הפוך, סך הכל שלושה חלוצים יש לנו. אפשר גם לרון אשכנזי לתת לפתוח, אני חושב באופן אישי, שחלק מהתחושה שבצ'ראי פצוע או מלמד מוצב, אז השלישייה הזאת תמיד עושה רוטציה. שניים יהיו בפנים, אחד או פצוע או מוצב או מושעה או ועדת משמעת או GPS. לא, זה לא כתוב, זה לא חתום. ויש פה עוד חלוץ, והוא לא רע, והוא עולה מהספסל, יכול מאוד להיות שאחד מהשלישייה הזאת, שנקרא לא חשוב שמות, יכול להיות הרבה יותר מועיל כשהוא נכנס ממוקד ל-20-30 דקות, ולא מתחילת המשחק, ומתפזר, כשהמשימה היא מאוד ספציפית, יכול להיות יותר טוב. זאת אומרת, הרכב זה לא כזה קדוש בעיניי.
מסכים, אני גם חושב שהמחליף של אותו אחד, הוא יכול להיות שהוא גם נכון לו 30 דקות, כי... זה שחקנים של בלגן, לפחות שתיים לדעתים כאלה שחקנים מאותו סגנון.
הוא מזכיר לי את עודד מכנס, בזה הוא עושה לי הרגשה טובה.
ניצחת.
אגב, עם בת שיראי אמרנו באמת צריך אותו, והוא זה שיודע, והוא זה שעושה, והוא זה שאכפת לו, אז אני חושב, נחזור לרנדי הסבא, אז שהמשחק יהיה בנוי עליו. אז שנשחק עם שפיץ 9, אם זה מה שמתאים לו, אז שנשחק על מתפרצות עם בת שיראי, אם זה מה שמתאים לו, אם זה הקלף שלנו, אז בוא נכוונן, שוב, בעונה של ערן ודיה, ידענו לכוון את הקלף לאיפה שנקודות החוזק שלנו, אם הוא נקודת החוזק, צריך לכוון את השיטה אליו.
אני מסכים בטירוף, אבל נראה לי שעוד שינוי שיטת משחק בעונה הזאת, זה כבר היה לו...
אני בטוח שאם היינו משחקים כמו נגד נס ציונה, או כמו נגד בני יהודה, נגד הפועל תל אביב, לא היינו מנצחים אותם 4-0.
לא, זה לא היה משחק של 4-0.
אז צריך את הלחימה ואת הכל מהפועל תל אביב, שם שיחקנו בהתאם לכלים שיש לנו, ולכן זה הצליח לנו. כל פעם שאנחנו עושים דברים שאנחנו לא בנויים אליהם, זה מתבטא מיד בתוצאה.
גם כשהגול מגיע מוקדם, גם טירה, סליחה, מכניס אותם לדיון. גם טירה, גם הפועל תל אביב, גם נס ציונה, תחילת השנה. כשהגול מגיע מוקדם, פחות לחץ, משתחררים, שחקים את הכדורגל, וכשהוא לא מגיע, אז קורה, אז כשאתה חוטף אותו, אז קורה ההפך, יותר לחץ. זה דבר שהוא טבעי בקבוצת כדורגל, אצלנו משום מה, לא משום מה, כנראה בגלל פליחת העונה, והסיר שגם ככה מבעבע, אפילו שהורידו מהאש, זה מקבל מה שנקרא אקסטרה.
אני יכול להגיד שבמשחק מול ציונה לא היה לי נקודת אור, נקודת גשם.
סתם הכרחת אותנו למצוא נקודת אור.
לא, בבני יהודה. אז אני יכול להגיד שזה הכניסה של פאטוס, הדבר היחידי, ואולי 15 הדקות הראשונות, מעבר לזה לא מצאתי שם הדברים להיות מהם מאושר. נקודות שאנחנו צריכים לשפר, מה המשחקים האלה?
אני חושב שעוד פעם, אתה סייגת את זה בקטע של... הוראה טקטית, אבל לא משנה אם זה סתיו או מישהו אחר, דווקא אלמוג כן עושה את זה טוב בתקופה האחרונה. אני חושב שהקשר האחורי חייב להיות זה שמקבל את הכדור, יודע להסתובב ולתת את הפס קדימה, כי כשהוא לא נמצא, או נמצא ולא עושה את זה, או לא עושה את זה מספיק, אז תימו איבך לוקח אחריות, וזה לא ככה צריך לראות, זה לא שיטת המשחק. אני באמת חושב שחשוב להשתפר במקום הזה, בין אם זה אביב מקבל המסירה הראשונה מהבלמים או מהמגנים, צריך להיות שם מישהו שיכול להסתובב ולהעביר אותנו קדימה. אחרת, הכל עקום, הכל יוצא מהמגנים, או כדורים ארוכים, או מין קניקובסקי שמצליח לעבור מישהו על הקו, וזה לא נראה טוב. אנחנו משחקים יעלום, האמצע צריך לדעת להעביר את הכדורים האלה קדימה, לא הבלמים.
אני לא נמצא באימונים, אני לא יודע מה קורה שם. אני, מבחינתי, כואב לי על האובדן של אולסק. אני חושב שהיה לו מה לתרום השנה, ויכל לקחת על עצמו הרבה, הרבה מהובלת הכדור, מהחלק האחורי קדימה, אבל אני לא ממש בקיא במה שקורה שם מאחורי הקלעים. באופן כללי, אני חושב שיותר מדי מנסים לתקוף מהאגפים, ואנחנו לא חזקים בעניין הזה, וצריכים ללכת יותר על האמצע, ולרכז את הכוחות החיובים שלנו, קניקובסקי, קיאט, בת שיראי, באזורים המסוכנים, ולקחת את המשחק של נגד הפועל תל אביב, ולהפוך אותו לדוגמה, ונסות לשחזר את מה שקרה שם.
אם אני מסתכל על המשחק הזה לפחות, נגד בני יהודה, או אפילו אם אני אסתכל על שתי המשחקים, אבל הדבר שהכי הטריד אותי, או הנקודה שהדליקה לי נורה אדומה, מה שנקרא, זה היכולת המנטלית. שהסף שבירה הזה, שאנחנו לא מצליחים לשפר אותו, חשבנו שהביטחון עולה אחרי 5 משחקים ללא הפסד, וזה פשוט, לי היה בראש שיר ששבק סמך, נופל וקם, נופל וקם, אותו דבר הביטחון העצמי שלנו. כאילו הוא מתרסק בשנייה, ואז משם אנחנו כבר לא יכולים לצאת בתור קבוצה.
התחלת עונה הזאת, כנראה זה מה שנקרא, זה חור שחור, איזה נקודה שיושבת חזק לכולם. מרוי קיאט שנפלו עליו עם תלונות, דרך גם אלמוג שהיה והכל על הגב שלו. יותר מדי שחקנים, מלמד, יותר מדי שחקנים שזה יושב להם על הגב. ואפילו אחרי 5 ניצחונות, ואפילו אחרי משחק טוב מול מכבי תל אביב, שזה גם איזשהו חותמת, איזשהו תו תקן, אתה מגיע, אתה מקבל גול אחד מנס ציונה, והכל כמו מגדל קלפים מתפרק. מי, מה, לאן, רצים בהיסטריה, מעיפים את הכדורים. אמרנו, ביתות לו למסגרת. בני יהודה, אותו דבר, אתה בא, אתה משחק 15 ראשונה. זה, אמרת, מנטלי, זה קצת אופי של קבוצה בלחץ, קבוצה תחתית, קבוצה במשבר. אולי בראש עוד לא יצאנו מהמשבר. נקודות כן, אבל בראש עוד לא.
כל פעם שהציפיות עולות למעלה, דווקא התוצאות יורדות למטה. כי שוב מגיע הלחץ, והאוהדים רוצים יותר, ואולי גם השחקנים רוצים יותר, ואז הכל משתבש. אנחנו צריכים בקטע הזה של הציפיות למתן, לראות לאן אפשר להגיע במצב הנתון השנה, ולא להישבר מנטלית אחרי פיגור של 1-0 או משהו כזה.
ממש מסכים לגמרי, אני חושב שזה חסר לנו, זה אלמנט שחסר לנו בצורה מובהקת. הנקודה השנייה שהייתי רוצה לגעת בה זה דווקא משחק הקישור. דיברנו על ההתקפה, דיברנו על ההגנה, אנחנו ניגע בהם טיפה יותר, נרחיב עליהם. אבל מי שאמור לתת את הטון במכבי נתניה, או חוליה חזקה במכבי נתניה, אמורה להיות חוליית הכי קישור. עכשיו, את המשחק, מול ציונה, אני אפילו אשים בצד, אני אגיד, לא תפקדנו שם בכלל. במשחק מול בני יהודה, סיימנו בלי מסירת מפתח אחת. איך אפשר לייצר משהו אם אין טיפה יצירתיות, אם אין אגרסיביות, אם אנחנו לא ראשונים לכדורים? כל הדברים האלה שצריכים לקרות, אולי, שוב, זה הולך יד ביד עם הפן המנטלי, אבל זה נעלם השנה.
אין קישור. בשלבים מסוימים פשוט אין קישור. אויבך, אני אומר שוב, 98 מסירות. אם אני מסתכל על בני יהודה, המגינים שלהם, שהם היו המוסרים המצטיינים לכאורה, אז יש להם 48, 50, משהו כזה. אויבך פי 2. הוא לקח כל כדור ובועט אותו ישר להתקפה. כאילו אין קישור בקבוצה הזאת.
נכון. בלטקסה עם 51 מסירות, דורלו עם 40 מסירות. אבל נכון, יכול להיות שזה גם קשור לאיפשהו לסגנון משחק, אבל במקרה שבצלהם, של בני יהודה, במקרה שלנו זה נטו בגלל שהקישור לא בא לקבל את הכדור.
לא רק שהוא לא בא, הוא גם בורח למעלה. עכשיו, אתה תמיד מסייג, ועוד פעם, יכול להיות שזו הוראה טקטית של מאמנים, אבל כשאתה מסתכל על המפה של השחקנים, מיקום השחקנים נגד בני יהודה, אתה רואה שקיים יעלום, הוא רק אחרת ממה שאנחנו מכירים אותו. במקום שיהיו רביעיית יעלום בקישור, ולמעלה שני חלוצים, מתחתם קהת, זה מה שאנחנו מדמיינים בראש. בפועל, אתה רואה שהיהלום הוא רביעה למעלה, כלומר, מלד השפיץ, מתחתיו מלמד, ימין קהת, שמאל קניקובסקי, ומאחורה, סתיו סוג של לבד או אביב לידו. זה שתיים באמצע, שני קשרים אחוריים, וארבע למעלה, היהלום הזה הוא למעלה. זה המיקום, ככה זה נראה שמה. מה שמושך, קהת וקניקובסקי נמשכים למעלה, עם מלמד ומלדה, האמצע לא, שוב, אמרנו קודם על סתיו, הוא לא זה שמניע את הכדור קדימה, גם לא בדריבל, ובבור הזה, שנוצר באמצע, הויבך נכנס עם כדורים ארוכים, לפעמים גם מהמגנים זה מגיע. גם המצבים, הם מסירה למגן, הוא רואה שהאמצע תקוע, זה או אחורה לבלם, או כדור ארוך על הקו.
לגמרי נקודה שצריכים לקחת ולשים תשומת לב אליה לקראת המשחק הבא שלנו נגד הפועל כפר סבא, שאנחנו ניגע בו עוד שנייה, אבל בואו נדבר רגע באמת על הרקנו את זה לחוליות. מה החוליה החזקה של מכבי נתניה עונה?
הייתי אומר הקהל, אבל גם זה לא. חזקה, אני חושב שיש לנו שחקנים מוכשרים.
אני אשאל, כי התחלת לדבר על, אתה יודע, חוליית התקפה שמורכבת מ-X, Y, Z, וחוליית ההגנה שלנו ש... אנחנו, בוא נגיד, היא לא מורכבת מאותו חזון של תחילת העונה.
מתוך ארבעה שעומדים היום על המגרש, שלושה לא היו בתכנון שם. אז ההגנה היא כנראה לא. הקישור משתנה, יש לנו טענות אליו. אני חושב שקהת, קניקובסקי ובת שראי, כשהוא קשיר בריב על המגרש, זה השלישייה שסביבה הדברים צריכים לנוע, ואליהם הכדורים צריכים ללכת. יותר מהחוליות האחרות.
אני אפילו אחדד, אני אגיד כזה דבר. כשבאים לבנות קבוצת כדורגל, אז מסתכלים על השלד. השלד זה שוער, בלם, קשר וחלוץ. יש למכבי נתניה שחקנים מאוד טובים בעמדות האלה. זאת אומרת, זה דני עמוס, מדברים על טימו אויבך, מדברים על אלמוג כהן ועל פטוס בת שיראי. לכאורה, מסביבם, אתה אמור לבנות דברים שהם אמורים להספיק.
כן, אבל יש מחקרים שמראים שבסוף קבוצה נמדדת לפי החוליה החלשה. ופה אנחנו נופלים לדעתי, כלומר, זה נכון, יש לנו את השלד הזה, שמי השוער ועד החלוץ, ברמה גבוהה אפילו, אבל בסוף, בחוליות החלשות שלנו, אנחנו מאוד חלשים, וזה מה שמוריד אותנו. מבחינת חוליה חזקה, אני חושב שעל הנייר, הקישור שלנו זה החוליה החזקה, אבל במגרש עצמו, אנחנו הרבה פעמים מאבדים את זה, כמו בשני משחקים האחרונים. עכשיו, אני חושב שהשינוי שהיה בחמשת הניצחונות הרצופים, זה היה הרבה אביב אברהם, כלומר הוא חזר, והוא נתן ממש משחקים טובים לדעתי, בשני האחרונים הוא לא היה שם. וזה אוטומטית מחליש אותנו, כי אנחנו צריכים אותו שם. והוא לא היה, שני משחקים האחרונים, לדעתי הוא היה חלש, ולא תרה מספיק, וראו את זה בשטח.
אבי ואלמוג, צריך להוסיף, וזה עוד פעם, שאלת החוליה, אז אמרת קישור, כשאבי ואלמוג רצים ועובדים, אז זה נראה טוב. כשהאמצע, בכל מקום, תראה, דיברנו על זה, חסר אלי מוחמד, תסתכל על מכבי תל אביב, עונה אחרי עונה, על מי מדברים? מכל הכישרונות שיש שם. שנה שעברה זה הדור פרץ באמצע, עכשיו זה גלאזר באמצע, זו העמדה. עכשיו, אלמוג, צריך להגיד את האמת, מ-16 משחקים, אין הרבה שהוא היה, אבל כשהוא היה שם זה, ועשה את העבודה, זה נראה טוב. הברומטר, קוראים לזה בשירים ושערים. זה הברומטר, זו החוליה החזקה, או שצריכה להיות חזקה, או זה הבסיס של השלד שהוא הכי טוב, המעטפת. כן, אני מסכים שאם החוליה החזקה שלך היא 8, 9, 10, המעטפת צריכה להיות 5, 6, אבל לא 2, 3. וכשהמעטפת המסביב מאוד חלש, אתה נשאר עם שלד, לא יותר מזה.
ממש. אנחנו עכשיו בועחה ינואר, ודיברנו על באמת נקודות חלשות, כדי להוביל את הדיון לשם. איזה עמדות הייתם הולכים לחפש בשוק?
צריך לשאול קודם, זרים או ישראלים? יש לנו 5 זרים בקבוצה.
בוא נדבר על זרים. מתוכם 2 פותחים בהרכב, נכון?
שזה בסדר גמור.
עוד אחד נכנס כמחליף מדי פעם.
זה בסדר, לא כל 5 משחקים בכל קבוצה.
אחד בבית ואחד שרוף.
נכון, שניהם, כן. בבית או שרוף, או שרוף ובבית.
שרוף בבית.
כן. שאלה היא, קודם כל אם מתפנה מקום, בגלל זה אמרתי זרים או ישראלים.
יש לנו מקום אחד פנוי לפחות.
אז זה זר אחד. זה אומר שהסיכוי שלך לפגוע באחד מאחד בינואר הוא לא גבוה. ואז השאלה היא מה יש בישראלים. לא יודע אם אנחנו בשלב השמות, אבל צריך בלם, וצריך להגיד דולב אזולאי, התחיל את השנה טוב, נתנו לו מחמאות בפודקאסט. זה קצת מזכיר את קרם ג'אבר. זה מישהו שלא היה אמור להיות פה, אתה לא בנית עליו בסיטואציה הזאת. הוא בעצמו, בהתפתחות שלו, לא בנה על להיות בעונה הזאת, הבלם המוביל, או קרם המגן המוביל. הוא הגיע לשם, וצריך להיות כנים, עושים את המקסימום בתנאים האלה, מה שנקרא לא מקנה, לא בו ולא בו. ובאו ועשו טוב. ועדיין, הם צריכים לחזור לעמדה שלהם, להתפתח ולצמוח בצורה נורמלית, ולא ככה. ולדעתי העמדות הן בעיקר בלם או מגן. אני עוזב רגע את הצד השני, אבל כן, יש עוד מגן שצריך. בלם ומגן. דיברנו גם. הקישור, יש, הם רק צריכים להביא את זה. אלמוג, אביב, קניקובסקי, רוי קיאט, וגם מקדימה, מתוך 4, 2 אי אפשר להוציא? אפשר, הם טובים. גם מלאדה, אם מחדדים אותו, משתמשים בו נכון, 30 דקות, הוא גם טוב לסיפור הזה, ולמה שאנחנו רוצים מהשנה הזאת. בעיניי זה בלם ומגן, זר, ישראלי, חייזר.
אז בוא רגע נהנה, לפני שאתה מתפזר לי פה על כל העולם
והחוסות.
בוא, אם עכשיו יש לנו, נניח, עמדה אחת של זר, או 2 אפילו, נתפרע, על איזה עמדות אתה הולך?
זה תלוי בכמה אתה חושב שאתה קרוב. אם אתה רואה בלם או מגן שהוא מספיק טוב ומספיק קרוב, ויש לך עליו מספיק חוות דעת, וראית מספיק על אותו, הנה, הגיע לפה גיאורגי להתרשמות, לא נראה טוב, שחררו. אם הוא היה טוב, אז היית מקבל מגן בעמדה הזאת.
בוא נדבר רגע על הסיסמה הזאת, זר תותח. קוראים את זה? שכאילו אם אתה מביא זר, הוא אוטומטית חייב להיות טוב.
קודם כל, אני חושב שלמכבי נתניה אין את הפריבילגיה לטעות, בטח לא כל כך הרבה, אין את התקציב לטעות. כלומר, פה הביאו בלם שאמרו שהוא אגדה ומגן שכולם ציפו. התרסקות, אבל איך זה קורה?
ברור לך שגם מנצ'סטר יונייטד, שיש לה את כל המשאבים בעולם, טועה ברכש.
אבל אני לא יודע, בשתי עמדות כאלה, עקבו אחריהם, ראו אותם, אני לא יודע את הנתונים, מי הביא אותם, מי המליץ עליהם והכל. יש פה גם בעיה של התנהלות, זה לא רק בעיה של איך הבלם, איך גולוברט משחק כדורגל, יש לו בעיות מעבר לזה, זה כנראה לא נולד אתמול הדבר הזה. השאלה, עד כמה משקיעים פה במחלקת סקאוטינג, בלבדוק את הדברים, לחקור אותם, כי אין לנו את הפריבילגיה, התקציב שלנו לא מאפשר נפילות כאלה.
יותר מזה אני אגיד, אתה אומר שהתקציב שלנו לא מאפשר נפילות כאלה? התקציב שלנו לא בהכרח מאפשר פגיעות. זאת אומרת, הסיכוי להביא שחקן מחול, לליגה הישראלית, לקבוצה כמו מכבי נתניה, שהוא טוב, היא לא גבוהה. צריך להיות כנים.
אבל אני רואה מה קורה בקריית שמונה, מה קורה ברעננה.
על כמה נפילות אבל, אחד על כמה נפילות. בוא נסתכל, בוא נסתכל על מכבי חיפה. אני נעזרתי היום בשירותיו של מוטל'ה רפלד האדיר מאתר הזווית, ושאלתי אותו, הוא עד מכבי חיפה, שאלתי אותו, מוטל'ה, תגיד לי, איזה זרים היו אצלכם בשנים האחרונות שהיו נפילה? דיברנו על תקציב גדול, דיברנו על במקום להביא כמה זרים ב-200,000, בוא נביא אחד ב-400,000. מה השמות האלה אומרי לכם? יולפסון, ווליאט, דמאו, קלאוס, קאיו, דרינצ'יץ', אני יכול להמשיך
אבל
אפילו.
אבל השנה הם למדו לקח. השנה הם למדו לקח.
הם לא למדו לקח.
השנה
הם
אחת אתה פוגע מתוך עשור.
לא, אני לא חושב. אני חושב שהם בהרבה דברים למדו לקח השנה ושינו.
שמה? מה הם עשו אחרת?
הם כנראה בדקו יותר טוב. הם ירדו מהשמות של מאמנים הולנדים למאמן ישראלי צנוע וזה שעושה את העבודה.
אז זה הביא להם את שרי?
לא. אני רוצה להגיד משהו על זרים, מה שקרה, אמירה עקרונית. זרים בליגה הזאת, שאנחנו יודעים, היא לא כזאת, לא ליגה מעולה, זה כמו בטאקי או בקלפים, זה הג'וקר שלך. זה הקלף אקסטרה, אתה כמו בפלייסטיישן, אתה מקבל שחקן עם 4 כוכביות, הוא יכול להעיף לך את העונה, וראינו את זה.
זה מה שקובע, אם בעצם תהיה עונה טובה או לא?
בדיוק. זה הקלף בונוס שלך, ואיך שאתה תשתמש בו, ככה תראה עונה. אם אתה תביא שחקן כמו וקמה, או כמו...
קיודה.
איך?
קיודה.
קיודה. כן, לא חוסר קבוצות, תסתכל על חדרה, מה עשתה עם זרים, פלומן, וכשאתה פוגע עם הזר, או שניים שלך, לא צריך 5, שניים שלך, אפילו 3 זה נס, אתה באמת למעלה. בטח בליגה הזאת, פלייאוף עליון, חצי גמר, גמר גביע, אין ספק בזה. הנה, תסתכל ביתר, פלומן, גרסיה, אלי מוחמד, 3 זרים, אמנם מוכחים בסכומים שלהם.
אז אני אומר, זרים שאתה רוצה, שאתה...
אתה לא לוקח סיכון עליהם.
אתה מביא זרים ששיחקו בארץ, אבל הם יקרים יותר.
הרבה יותר, הרבה יותר. אנחנו לא בליגה הזאת.
יפה.
כן, אין ספק. אני רק אומר, זה הזרים, זה מה שיכריע, מה שייתן לך את הבונוס. מצד שני, אם אתה נופל עם זר, זה 1, בור תקציבי, 2, בבניית הסגל. תסתכל על מגן שלנו, הררה, בנו על הררה, אמרו, זה המגן, זה מה שאתה... זר תותח, מגן תותח. עכשיו אנחנו במצב... שלא שמנו מספיק גיבוי מאחורה, א', כי אתה מביא מישהו, אתה לא צריך שמישהו יחזיק אותו מאחורה, 2, כי כלכלית, כשאתה מניח שאתה הולך להביא שחקן תותח, נשאר לך פחות כסף. אתה שם, מה שנקרא, שם איתי אהבך עליו.
וזה סיכון, אבל זה מה שאני אומר, חשוב להביא את הסיכון הזה.
העניין עם הזרים הוא שאתה יכול, זה ייקח אותך לשחור או לבן. ואם זה זר בינוני, אז הוא כנראה לא שילמת עליו הרבה. זה זר בינוני שהסכום הוא לא גבוה.
גם זר הוא יותר זול מישראלי מבחינת מיסוי.
מיסוי, נכון.
לפעמים זה גם נוח.
אבל איך בוחרים אותם? רואים קלטות שלהם, נוסעים לשם לראות אותם, מביאים אותם לפה, איך בוחרים אותם?
זה יכול להיות שילוב של הכל. בסופו של יום, לקלוט בן אדם במדינה חדשה, אתה יכול להסתכל גם על ישראלים שנוכלים לך לשחיק בחול. זה לא בהכרח שהם יצליחו.
תפנה אותנו לפרק מספר 4, 5, עם מר וולפסון, כן, שמסביר בדיוק איך הם בוחרים בנתניה זרים. אגב, גולוברט אמרת, יכול להיות, שוב, אני לא יודע אם זה נעשה או לא, רעיון אישי, או לתהות על קנקנו, על האישיות, יכול להיות שתהו, והוא היה נהדר, וזה משהו שלא הסתדר, היית גם במחנה, הכל נשמע מצוין, ומנהיג, וביטות חופשיות, ו-GPS פה חרפן את הסיפור. בעיניי זה לא משנה למה. הררה זה מקרה שבו חשבת שאתה מקבל משהו על המגרש, וקיבלת משהו אחר. זה כבר עניין של סקאוט. גולוברד, כשהבורג מסתובב אין מה לעשות. השאלה שלי, או התאייה שלי אחרת, האם בהינתן שיש לך 5 זרים, וכשאתה לא פוגע, אתה מזמבר לעצמך את התקציב, והורס את כל המגדל הזה שעליו בנית את הסגל, האם לפעמים עדיף להגיד, לא מביא. כי אם תפגע באחד, שניים, אמרת קודם, במקום להביא 2 ב-200, להביא 1 ב-400. להביא 1, 2, 3, אולי אם אתה מצליח אתה משאיר את בצ'יראי והויבך, היקה, כן או לא.
אבל משכורת גבוהה זה לא ערובה להצלחה. השמות שהבאתי פה, הבאתי ממכבי חיפה, בכוונה. כי מכבי חיפה משלמת פי 2 או פי 2.5 מאיתנו.
אנחנו לא בליגה הזאת. רציתי להגיד ההפך. אתה נגיד שהצלחת להשתחרר משני הספרדים, ועם הכסף הזה אתה מביא ישראלי, שאתה מכיר אותו, או אתה יודע מה, נלך רחוק, לא נראה לי שזה אפשרי, בטח לא העונה, אבל זר מוכח, שראית אותו מצליח, שוב, כמה קבוצות יש מתחתנו, עם זרים מוכחים, שימכרו אותם, גם ימכרו אותם לנתניה. אם הוא כזה מוכח והוא זר, הם יחכו איתו עד הקיץ, ויתנו אותו לביתר או לחיפה או למכבי, פי 4 מחיר. אנחנו באמת לא במשחק מהבחינה הזאת. אנחנו צריכים למצוא מתנות כמו שחדרה עשתה, כמו ש...
אני איתך, ואני חושב שפה זה קצת הפער בין הציפיות של אנשים, שחושבים, בסדר, מערך סקאוטינג. הנה, גם לברצלונה יש מערכת סקאוטינג, והיא טועה ברכש כמעט כל שנה, במאות מיליונים. גם למנצ'סטר יונייטד יש, ולכל קבוצה בעולם וכולם טועים עם זרים. זה קורה.
אגב, גם ישראלים לא תמיד מגיעים והכל מתחבר. אז זה שחקן, ולפעמים כן, לפעמים לא. דיברנו על אחמד סבא בפרק העשור, שהגיע ואמרו, מה זה הממלא מקום הזה? ופתאום חלוץ מפציץ שערים. אתה לא יכול לדעת. השאלה היא איך אתה, איפה, כמה ביצים אתה שם ובאיזה סל. בעיניי, אם אנחנו מניחים שמתפנים לנו שני חוזים ושתי משבצות של זר, אם יביאו ישראלי אחד, לא צריך הרבה בקבוצה הזאת. דיברתם, איתן דיבר על שלד. יש בלם, קשר, חלוץ. אם אנחנו מביאים עוד ישראלי אחד, טוב. באיזה עמדה שצריך? על השם של בלם ישראלי טוב? אולי מגנים? מגנים קשה למצוא בארץ, אבל משהו קצת יותר טוב ממה שיש לנו פה. אני לא יודע, קשר שיודע לעשות דריבל על הקו. אחד כזה ישראלי, לא יותר מזה. אנחנו באמת, כאילו, אומרים, הכל טוב ופרסונלית, זה טוב וזה טוב וזה טוב, אבל שום דבר לא הולך. עוד חתיכה, עוד חלק אחד, עוד ישראלי אחד שייתן לנו את הקפיצה הזאת, באמת מדובר פה על ליגה שהטווח בה, הרי כולנו מבינים מה יש בליגה הזאת. יש שלוש קבוצות, או ארבע, אם אנחנו מחשבים את ביתר אחרי המשחק שלה אתמול, שהם באמת ליגה משלהם, הם באמת, לפחות השנה מעלינו, יש את השלוש, ארבע שהן מדשדשות למטה, ויש את השש קבוצות האלה שנאבקות על פלייאוף עליון או תחתון, על מקומות, מה זה, חמש, עשר, שזה בני יהודה והפועל חיפה והפועל חדרה מצליחה להחזיק את עצמה שם, ונתניה וקריית שמונה ביום טוב, שם אנחנו נמצאים. אנחנו לא, ולכן גם אין לנו הרבה זרים לקנות מהקבוצות מתחתנו. ממי נגנוב? מרעננה? מאשדוד? ממי נגנוב זרים מוכחים בארץ?
העניין הוא שהיינו שם, היינו בליגה של הגדולות כמה שנים, היינו בליגה...
לא תקציבית.
לא תקציבית, איכותית.
איכותית, נכון, היו פה שחקנים טובים.
נכון, והיינו התמודדים איתם עין בעין, בלי שום רגשי נחיתות. אנחנו השנה שמחנו אחרי הטקו בבלומפילד נגד מכבי תל אביב. אני לא זוכר מתי שמחנו אחרי טקו מול מכבי תל אביב. תמיד אנחנו באנו בשביל לנצח משחקים.
אבל גם כשנתת 4-1 למכבי תל אביב פה לפני שנתיים, בקיץ, הזר היקר יגיע אליהם, לא אלינו, אין בכלל שאלה. מבחינת רכש, יש לך עוד דרך ארוכה לעשות כדי להיות, לא יהיה עם מכבי תל אביב, אפילו עם חיפה או באר שבע, כשאני מניח שלביתר יש עכשיו כיסים מאוד עמוקים.
די עמוקים. אני מסתכל על זה קצת כמו תהליך, לא יודע, מכבי נתניה, אנחנו נגיע לדעתי לגדולות, ואנחנו מתחרר ואנחנו צריכים להתחרות שם, גם אם לא תקציבית, אז לפחות איכותית, איכשהו, אבל מכבי נתניה סוג של נולדה מחדש לפני 3 שנים. וכמו תינוק שמתחיל ללכת, הוא נופל. העונה נפלנו. אני לא יודע אם זה עכשיו, אתה יודע, נשרוף את המועדון. קמים והולכים חזרה.
אני מאוד מאוד מסכים, וחשבתי על זה הרבה, וצריך להגיד את האמת. אם לבאר שבע מותר אחרי 3 אליפויות להגיד, אוקיי, עונה רביעית, ואם למכבי תל אביב מותר אחרי 3 אליפויות להגיד, אוקיי, זה העונה הרביעית, ומותר לצ'לסי ולברצלונה, גם נתניה אחרי 3 עונות, יש משהו במאמנים, זה לא רעב, אני לא אוהב לקרוא לזה רעב, כולם רעבים תמיד, אבל יש משהו במאמנים, במערכת, בקהל, בשחקנים, שצריכים את הריפרש הזה, צריכים, וכן, היו 3 עונות מצוינות, אתה רצת ספרינט מ-9 ועד לקצה של ליגת העל, תת רביעיות לביתר ולמכבי תל אביב, אז העונה הזאת, שנקרא העסק מתעברר, אנחנו לא נרד ליגה, כי אנחנו, כמו שמנינו קודם, לא בקבוצה הזאת כנראה של לרדת ליגה. גם מבחינת קצב נקודות, 19 נקודות היום, זה בסדר, זה ערובה ללא לרדת ליגה. אנחנו, הפלייאוף עליון, כן או לא, כבר הבנו שזה בעיקר עניין של הכנסות וקהל, להריח פה את מכבי תל אביב או את קריית שמונה.
שוב להגיד, זה פגיעה תקציבית די גדולה השנה, בהתאם לכל הדברים שנבנו פה. צריך להגיע לפלייאוף העליון.
ברור, ברור, זו מטרה, כן, אבל אני אומר מבחינת, אפשר... מה שדורש הבעלים בחדר הלבשה מהשחקנים או מהמאמן, זה עניין שלו. אני כאוהד לא רואה קטסטרופה. ברור שאני אשמח לראות פה את מכבי חיפה עם 10,000 צופים במשחק אחרון, ושאנחנו נקבע מי האלופה, משך לנסוע לאשדוד. אבל כאוהד, אני לא רואה אסון בעונה אחת שהיא לא בטופ. גביע זה גביע, זה הבונוס הזה, הוא צדדי כרגע. אבל כן, אני מסכים איתך שאם מסתכלים על 3 שנים אחורה שהיו מצוינות, שנה אחת, אוקיי, קרה. דיברת על הסיבות הספציפיות, על רכש, על סגל, על זרים. נכון, זה משהו שצריך לבדוק.
אני מעניין אותי אם תהיה עסקת מסקנות בסוף השנה. זאת אומרת, לא בקטע של לפטר או לא דברים האלה, לא מעניין אותי כל כך. כאילו אני מבחינתי ראיתי את אלכס פרגוסון מצליח 25 שנה, לא בכולם הוא זכה באליפויות, אבל זה טוב שהוא היה שם לאורך זמן.
אז איזה עסקת מסקנות היית רוצה?
אני רוצה להבין מבחינתם שהם יודעים ששנה הבאה הם עושים דברים אחרת. לא בהכרח ללכת הביתה. שהם הבינו מה הם טעו השנה כדי לעשות את זה יותר טוב.
אז אני שואל, מה? יש לך רעיונות של מה היית מצפה שיבואו בסוף השנה או בתחילת שנה הבאה מסיבת עיתונאים או בקיץ וכבר תשמע ותבין את הדברים האלה. למדנו, ראינו, הבנו, לדוגמה, שאנחנו השנה נשארים, שמים את הכסף ומחתימים, משאירים את 2 הזרים שלנו לעוד 2 שנים, אויבך ובצ'יראי, והם משדרגים עוד זר אחד. החלטנו שאנחנו צריכים להתבסס יותר על שחקני נוער. החלטנו שאנחנו קבוצה קטנה שתשחק על מתפרצות.
לא, אני חושב שעד הקבוצה הקטנה שזה, אבל אני חושב שעד עכשיו כל מה שמנית, אני חושב שזה דברים שגם ככה יש בראש. זאת אומרת, אם הם יצליחו להאריך עם בצ'יראי, הוא יישאר פה וכו'. מה שכן הייתי רוצה לראות זה להסיק אולי איך מונים את ה... אנחנו, אתה יודע, אולי נרחיב על זה בפרק אחר בהזדמנות. אבל איך מונעים את ההתחלה הרעה הזאת של העונה שקורית פה כבר 3 שנים ברצף? אוקיי? כאילו אולי לא בשנה בלאומית, אבל ההתחלה פה היא חלשה ולאט לאט ממריאים. לפעמים זה מאוחר מדי, כמו השנה. זה נניח מסקנה אחת שהייתי רוצה לדבר ולהרחיב עליה. האלמנט השני זה האלמנט המנטלי. שאנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים עדיין לקום, אולי זה מאותו גמר בסמי אופר, או שאני לא יודע מה, כי זה קבוצה קצת אחרת, באו לפה קצת אנרגיות שונות, אבל הרכות הזאת היא באופי.
הדבר הכי חשוב, הכי טוב שאפשר להוציא מהעונה הזאת, זה את העסקת מסקנות האלה. כי עשו פה כל כך הרבה טעויות לדעתי, שאפשר לשבת בסוף ולראות בדיוק ממה הן נובעות, ואיך שנה הבאה אנחנו לא הופכים את המחזורים הראשונים להיות משחקי האימון של העונה. כי זה לא אמור להיות ככה. המשחק הראשון אמור להיות במשחק אמיתי. ובכל שנה המשחקים הראשונים הופכים להיות משחקי האימון שלנו.
מסכים איתך, בדיוק הנקודה הזאת. והייתי משאיר מקום אחד לזר בסוף החלון. זה משהו שלמדנו מהשנים האחרונות.
זאת אומרת, להגיע לינואר עם 4 זרים, לכל היותר.
לא, להגיע לסוף החלון של אוגוסט.
אוגוסט, אתה מדבר.
לימים האחרונים, שם אתה מביא את הבצ'יראים האלה. לא, 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 אתה לא מביא אותם בתחילת הקיץ. אתה לא יכול להתחרות עם הקבוצות על שיש עדיין זמן וכסף.
יש גם שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, דיברנו על זרים, אז גם על ישראלים. כמה אנחנו שם מספיק גדול וחזק כדי להביא לפה ישראלי שהוא לא קניקובסקי, שאף אחד, זאת אומרת, ידעו שהוא שחקן מצוין, אבל שכרגע גנבנו אותו, שהוא לא קעת שאנחנו במבצע שיקום עליו, ושהוא לא אלמוג, שבסוף צריך להגיד את האמת, זה לא ליאור רפאלוב שחזר לפה, זה אלמוג שיצא מנתניה ובא מנתניה, שנקרא מהלב אל הלב, זה לא שהוא בחר בנו, כי אנחנו, מתי נגיע, איתן אמר על מסתכלים לגדולות בלבן של העיניים, מתי נגיע למצב ששחקן טוב, לא בטופ, לא שחקן נבחרת ישראל, אבל שחקן טוב יגיד, אני רוצה נתניה.
אז אני חושב שאנחנו בדרך לשם. זה חלק מלבנות המועדון, וזה חלק מה3 שנים האלה. ואם יהיה מסקנות נכונות אחרי העונה הזאת, זה גם יהיה חלק מהשנה הרביעית והחמישית.
אני חושב שגם צריך פה, לאור כל מה שאמרנו, את ההשקעה בנוער, כמה שיותר, כי המצב של הנוער הוא לא מזהיר היום. גם האמצעים שיש להם שם, כמות המגרשים, וכל מה שעומד לרשותם, הוא לא ברמה הגבוהה של הקבוצות בארץ, של המועדונים בארץ. יש מועדונים יותר קטנים לכאורה, שיש להם הרבה יותר אמצעים ומגרשים ותנאים, וזה נקודה שצריך מאוד מאוד לשפר, לאור המצב המיוחד של מכבי נתניה.
אני חושב שאפשר להגיד לשפר, לא מאוד מאוד. יש כבר נבנה מגרש אמצעי, המתקן שם בשפירה, עוד מגרש שלישי, בין 2 המגרשים הסינתטי והבוגרים. יש השקעה במחלקת נוער, אייל בוודאי, אפשר להגיד עליו שיודע ומבין כמה זה חשוב. יש משאבים, דווקא זה, עוד פעם, זה פירות, זה משהו שאתה זורע עכשיו, אנחנו נראה את זה בעוד 2, 3 או 4, אבל דווקא זה אני לא בטוח שזה עקב אכילס של המועדון. התוצאות, דיברנו על זה בפרק העשור, התוצאות כרגע לא, אבל את מי מעניינות תוצאות כשאתה מעלה שחקן כמו קארם ג'אבר בסוף העונה לבוגרים? ודיברנו לא רק עליו, גם אביב וויקי, שחקנים שמגיעים מהנוער, מלאדה, אז עם 4 שחקני נוער בהרכב, לפחות בצד הזה אנחנו בסדר בעיניי.
אלא אם ברמה הראויה, ופה אנחנו
סימן שאלה.
אולי נופלים. אז רק נחתום את הדיון הזה ונגיד שאני אפילו יצרף בתגובות את הכתבה של מוטה לרפל שדיברתי עליה מקודם, שזה ה-15 הזרים העיקרים ששיחקו בישראל, הצלחה או כישרון, או כישלון. ובואו נסתכל קדימה. אנחנו סיימנו את הכיף שלנו עם ה... אני עושה מרכאות. אבל סיימנו את הכיף שלנו עם הכתומות, ואנחנו עושים מעבר אחד לירוקות, הפועל כפר סבא, ומיד אחר כך מכבי חיפה, אבל בואו נתרכז בהפועל כפר סבא.
הפועל כפר סבא זה משחק שאנחנו חייבים לקחת אותו, קודם כל בשביל הנקודות שלו, ולצאת מהתקופה הרעה, חייבים לקחת את המשחק הזה. לאחריו יש מכבי חיפה, שלפחות אצלי זה נקודה רגישה, אסור להפסיד את זה, צריך לנצח את זה עם כל הקושי שבדבר, אחרת יש לי ימים קשים אחרי. זה הולך להיות מאוד מאוד קשה נגד מכבי חיפה, יהיו גם אחרי המשחק נגד מכבי תל אביב, ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות מאמץ קודם כל לא ליפול לקרשים, כי יש לנו אחרי זה את הפועל באר שבע, שזה משחק גביע. אם ניפול חזק במשחק נגד מכבי חיפה יהיה מאוד מאוד קשה לקום. המשחק נגד הפועל באר שבע יכול פה להציל את כל העונה ולהביא אותה פתאום.
חכה, עוד לא ניצחת את כפר סבא, חכה.
אהבת כבודו. אנחנו בוא נתרכז באמת ולנצח את הפועל כפר סבא. דברו איתי מה... בוא רגע נגיד, לפני זה, סליחה, שהפועל כפר סבא באמת מגיעה למפגש הזה מהמקום ה-12 בטבלה, לאחר שני הפסדים, אנחנו מגיעים מהמקום השמיני, גם לאחר שני הפסדים.
את מי פגשה במחזור האחרון הפועל כפר סבא?
מי זה מכבי תל אביב?
אל תתאמץ, אל
תתאמץ. מי זה מכבי תל אביב לפנינו?
מגיעות שבורות עם שלישיות ורביעיות, ואז הן אומרות לעצמם, נתניה, זה לא מאבק תחתית קשה, זו לא קבוצה גדולה שאין לנו סיכוי. בוא ניתן, זו התחושה שלי, שהם תמיד מגיעים בזאת קבוצת הביניים, זה הפוש שאנחנו צריכים.
אנחנו צריכים להרוויח את ההרתעה מחדש.
כן, לגמרי. אני חושב שכמו שאמרנו כמה פעמים, עניין המנטלי וה-1-0, כמה שזה מטומטם, מי שתבקיע ראשון, ראשונה תנצח. זה המשחק היחיד, היית נזכיר קודם, שחטפנו 1-0, הצלחנו לחזור 2-1, לא חשוב מה קרה אחרי הדקה 90. אני חושב שמאוד חשוב... מה שנקרא, ניקח חימור. אם אנחנו ניתן גול בדקה, ב-30 דקות הראשונות, אנחנו ננצח את המשחק הזה. ואם אנחנו עלולים לחטוף ב-30, כנראה שאנחנו נראה את אותו דבר. לחץ, הפניקה, יגנבו אותנו במתפרצת, יבזבזו זמן, ישמרו על ה-1-0, אנחנו חייבים להיות מפוקסים, וב-30 דקות הראשונות לגמור את המשחק הזה, אחרת, במקרה הטוב ייגמר בתיקו 0.
לדעתי הפועל כפר סבא, קבוצה הכי חלשה בליגה, הכי חלשה בליגה, חייבים לקחת את המשחק הזה. ממש חייבים.
זה נס ציונה הייתה הכי חלשה, עד שהיא ניצחה אותנו.
אני אפחד עכשיו.
אני מעולם לא חשבתי שנס ציונה היא הכי חלשה בליגה, אבל כפר סבא היא כן. לדעתי, לפחות בתקופה האחרונה, מה שאני רואה ממנה זה חלש מאוד, וחייבים לנצל את זה.
שחקנים שצריך לשים אליהם דגש, חוץ מפדידה, הידוע לשמצה. עם הפנדל ה...
קבוצה מהירה של מתפרצות, אני טועה איך, אמרת קודם על סתיו שקיבל הוראה, אולי קיבל הוראה.
ספציפית לבני יהודה, אני לא חושב שזה...
לא, אז אני אומר, גם פה, לא. אני אומר שגם פה, נגד כפר סבא, זה יהיה הנשק. אם אנחנו שוב אוהבים להחזיק את הכדור, ונצליח לייצר את ההזדמנויות האלה, אנחנו צריכים להיזהר נקודת הדורפאי, הקיצות, שחקנים מאוד מהירים, מתפרצות, הם בניגוד אלינו יודעים מה לעשות עם המתפרצות האלה. אנחנו צריכים לשים גול, ככה זה בכדורגל.
מעולה, אז אני באמת מקווה שנדע לעשות את הסוויץ' הזה בראש, שראינו אותו אחרי הפגרה, חשוב לציין, אחרי הפגרה הקודם, ידענו כאילו לצאת מזה מנטלית, אני מאוד מקווה שזה מה שחסר לנו.
7 ימים זה לא נחשב פגרה?
מיני פגרונת.
אוקיי, גם טוב.
בחלון נפתח, אתה יודע, אולי זה אנרגיות חדשות.
פגרה, תרשום, פגרה. עוזרים אחרי הפגרה.
פגרת השנה החדשה. אז לפני סיום, אני רוצה להזכיר לכם שהפרק של סיכום העשור עלה, ואתם יכולים לשמוע אותו, פרק נוסטלגי, מצחיק, וכמו מכבי נתניה, גם מלא בסיפורים ביזרים. וכמובן, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, ולדרג אותנו באייטיונס. וכמובן שנשמח לשמוע את דעתכם, אז תגיבו, תעשו לייק, שתפו אותנו, ותמליצו להוא שעדיין לא שמע. אני רוצה להגיד תודה לאיתן פלג.
תודה לכם.
לברק גרונמן.
תודה רבה.
חברים, אנחנו מקליטים את זה בערב השנה האזרחית החדשה, אז מה נאחל לכם לכבוד השנה החדשה?
אני יודע, שתתחיל 2020 כמו שהסתיימה 18 ולא כמו שמסתיימת 19.
שהקהל יהיה מאוחד ושנהנה מהריגושים האלה או האחרים. בכל עונה יש את הרגעים המרגשים שנדע ליהנות מהם ביחד.
הלוואי, הלוואי, ומקווה שנחזור להיות יציע מאוחד. אני רוצה להגיד תודה לחמי בורדוביץ' על האירוח כאן באולפן סאונד 41. אני דניאל יצחקי, ושתהיה שנה מעולה.